ברוכים הבאים לבוזגלו קלאב.
הפודקאסט של אוהד בוזגלו.
מתחילים עכשיו.
ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, הפודקאסט החדש. הרבה זמן שרבה רציתי לעשות את זה, קיבלתי המון הצעות, אבל מבחינתי זה הזמן הכי טוב. תוכנית ראשונה, והאורחת שלי הראשונה, אולי הכי יקרה שלי בחיים. החלטתי לארח את פני, גרושתי. כמה שנים אנחנו גרושים כבר?
7 שנים. רגע, וואו. זה 7 שנים הטובות או הרעות? איך זה מתחיל?
אצלי כל החיים טובים, כמו שאת יודעת. פני, היקרה שלי, 11 שנים ביחד. עוד 7 שנים גרושים, וואו. חברים טובים, ילדים מדהימים, עברנו הישרדות ביחד, עליי, שהיית בזוגיות, אבל לא משנה, נרחיב אחר כך. זה כבוד בשבילי לארח אותך, את יודעת כמה את יקרה לי, תמיד אומר את זה, גם בימים איך אומרים, שלא ראיתי נחת ממך ישר אחרי שהתגרשנו, תמיד ככה... חיבקתי אותך לקרוב אליי, ואהבתי, ואני גאה בך. ואין יותר ראויה ממך מבחינתי, שאני עכשיו עושה פודקאסט עם מיטב האנשים המעניינים, ובחרתי בך ראשונה. זה אפילו מרגש אותי. וזהו, תספרי לי איך את מרגישה בימים מלך, איך את?
הכל בסדר, אתה יודע, הימים לא שגרתיים, אנחנו עדיין נמצאים תחת מלחמה, לחימה, איך שלא קוראים לזה. ימים קצת מתוחים, במיוחד שאני מגדל את הילדים ואנחנו בצפון, אז כל פעם שיש איזושהי התראה או משהו, אנחנו מקבלים ממך ישר בוואטסאפ המשפחתי.
אני מהיר.
אתם ליד מרחב מוגן, תראי שהכל בסדר, כאילו באמת אתה תמיד שם, תמיד דואג. נהפוך הוא, כשאתה נמצא במרכז, ואנחנו יודעים על הזרקות במרכז, אני לא שולחת לך, כי אני יודעת שאתה בסדר ואתה תסתדר, אבל עדיין הדאגה הזאת היא לא מובנת מאליה.
אז נגיד להורים גרושים, שהלחימה היא כאילו כרגע בדרום ובמרכז, ועם מבט רחוק לצפון, איך זה משפיע עליי שאני שם התראות על הקריות בטלפון לקבל, ורק מתפלל שהחיזבאללה לא יכנסו לתמונה, כי החיים שלי והלב שלי והילדים שלי ועד שם, ואין לי בעיה שזה אצלי במרכז ובדרום, מקסימום נכנס למרחב מוגן ופחות דואג, וזה קטע סוריאליסטי, זה משהו שאנשים צריכים להבין, שזוג גרוש, איך הוא מתנהל בלחימה כזאת ובמדינה כזאת מורכבת, ואני רק לא רוצה שזה יעבור לצפון, שככה חיזבאללה יבין על השולחן, ונגיע להבנות, בלי שאני צריך לעבור מערכה שם, ואמרתי לך מה קורה, אם קורה לחימה בצפון, הילדים עוברים למרכז, ואת תחליטי מה את רוצה לעשות.
יש לי חילוקי דעות בנושא, אני אדבר איתך עליהם בפרטי.
שאלה שאני רוצה לשאול אותך, הבוזגלו 8 באוויר, פני, בוזגלו, או פרמוחה, איך את מכנה את עצמך? אני עד עכשיו לא הבנתי.
תראה, למען האמת, ברשתות החברתיות, אני ברמוחה, אבל בכל הניירת, בכל ה... אתה יודע, בדברים המהותיים, עדיין נשארתי בוזגלו.
אז אני עדיין רואה אותך בוזגלו. פני בוזגלו לא מופיע, כבר לא בבוזגלו 7. עכשיו בוזגלו 8, כל הזמן מקבל הודעות. איפה פני? למה פני? את רוצה להסביר לי? תראי, אני יודע את הסיבה פחות או יותר, אבל את רוצה להסביר לי איך קיבלת את זה שאת כבר לא שותפה בעונה הזאת של הבוזגלוס? למרות שאני רואה בך בוזגלוס לכל דבר ומעניינת. איך את חיה עם זה?
אני יכולה להגיד לך שאנחנו בעיניי הסיפור הכי מעניין שהיה בכלל בעונות, כל המורכבות של זוג שעובר תהליך גירושין, של כל המשתנים לאחר מכן, חווינו את זה תוך כדי תנועה בבוזגלוס, באמת, כאילו התגרשנו, וזה ממש משם, כאילו הם היו איתנו ותיעדו את הכל.
זוכרת את הפרק הראשון שאני בא עם הארגזים? עוזב את הבית.
עוזב את הבית, כן, כן, אני זוכרת את זה. אז באמת ככה עברנו את כל המשוכות בדרך, ופתאום אתה יודע שככה כבר כל אלמי מנוחות ומאור פרש ואסי פרש ואלמוג עכשיו כבר בפציעה וככה כולם ועשינו הישרדות ביחד ובאמת עברנו הכל והכל תועד ופתאום אני מוצאת את עצמי בחוץ ואז אתה אומר מצד אחד כאילו בהרגשה שלי כאילו מה הקושי עשה את שלו הקושי צריך ללכת כאילו זה בהרגשה שלי אבל מצד שני אני גם אומרת אין גם מה לייצר כאילו זה באמת יהיה מאולץ לנסות לייצר תוכן שהוא לא, לא רלוונטי כבר.
אז, אז אני יודע את, השיחה, את הסיבה למעשה, שאני שאלתי, אז אמרו לי, תשמע, ברגע שאין לה קשר איתך מעבר לילדים, מעבר לדברים שהיינו, נגיד בהישרדות, היינו בסדרה, כשאין לה קשר איתך, זה מוריד עניין מאבו זגלוס, כי היא צריכה להיות קשורה, ובאמת בשנים האחרונות ככה, היה ריחוק בינינו בדברים שהם מעבר לילדים, אז זה פחות עניין את הסדרה. אני יכול להגיד לך שברמה האישית, את תמיד מעניינת אותי לפחות, וזהו, נקווה שאיך אומרים, נייצר עניין בלי קשר לסדרה. איך את, תספרי כאילו לצופים, איך המערכת יחסים שלך עם המשפחה בלי קשר אליי?
קודם כל, ההורים שלך הם מבחינתי תמיד, אתה יודע, כאילו יש להם אצלי מקום בלב, אני מאוד אוהבת אותם, תמיד הייתי קשורה אליהם, לאבא שלך בפרט, מי כמוך יודע. אומנם היום אנחנו לא בקשר, אתה יודע, על בסיס יומי, אבל אנחנו כן בקשר, הוא מתקשר אליי כל הזמן, והוא אומר לי, למה את לא באה לבקר אותי, ושכחת את הימים של פעם, והוא באמת כזה מקסים, אני מאוד אוהבת את ההורים שלך, מאוד מעריכה אותם. לגבי מאור ומירן, אני די בקשר איתם, הרבה יותר מאלמוג ונטליה, שאת יודע, כבר לא גרים בצפון ומרוחקים. אסי ועדי, כולם יודעים את הפרשייה.
מה זאת אומרת? שאת לא ביחסים טובים?
לא ביחסים טובים איתם.
לא עם אסי ולא עם עדי?
לא.
למה?
אתה רוצה לפתוח את זה?
אני לא זוכר. אתה לא יודע, תגידי מה זה, איפה נפתח אם לא פה? כאילו, בקטנה, כן?
מה זה למה? היה איזשהו משהו שהיא... לא זוכרת, היא העבירה עליי ביקורת, זה התחיל מהישרדות. היה איזה פרק של הישרדות, שאני הייתי מועמדת להדחה, בפרק של ההדחה שלי, שוורד אמרתי לה איזשהו משהו בעניין המשקל, ועדי העלתה איזשהו סטורי, היא העלתה איזשהו סטורי שהיא העבירה עליי ביקורת, כאילו לקחת את למקום הנפגש שלה.
מאז? אתם לא...
משם זה הלך והידרדר, כאילו, מי את ומה את קשורה לפרק שאת מעבירה ביקורת, ואיך את לוקחת את זה אלייך? כאילו, זה גם, מה שהיה שם לא באמת היה נכון, כי אני באתי אחר כך לתוכנית של יעל בר זוהר, ודיברתי עם ורד, והייתה שם איזושהי אי-הבנה, אבל לא משנה.
לענייני המשקל וכל זה.
מכאן היא לקחה את זה, אני תקפתי, אתה יודע שאני לא נשארת פריירית, אני לא יכולה להישאר אדישה, בטח שבן אדם תוקף אותי. ואסי תמיד מגבה אותה, לא משנה מה היא תגיד, גם לך יצא שהתערבת כמה וכמה פעמים, באיזשהו עניין.
אנחנו מכירים את ההתנהלות הזאת, ואלמוג ונטליה.
על מה בנתן אני בקשר טוב איתם? דווקא ביקשתי ממנו חולצה
של בני יהודה, אני
ותילך. של בני יהודה, כן, נכון. והוא הביא לי אותם.
עכשיו, אני רוצה, פני, כי, אתה יודע, זה נאמר בבוזגלוס, ונאמר בעוד כמה פלטפורמות, אני מרגיש שהציבור הרחב לא מבין. אחת, את יודעת, עם כל התדמית שלי, ואנחנו נדבר עוד מעט על הכל, תגידי במילים שלך, כמובן שלא דיברנו על זה ולא הכנתי אותך לכלום. איזה בעל הייתי כשהייתי נשוי, ואיזה אבא לילדים, או מי זה אוהד בוזגלו, שהיום הוא ככה מפלצת תדמיתית של נשים ומין ולא יודע מה. איך הייתי במהלך 11 שנים, כאיש משפחה? כי אני תמיד אומר, אם היו יודעים, לעומת מה שאני היום, זה כאילו סוג של דבר והיפוכו, אז בואו נשמע ממקור ראשון, לא יודע, תגידי את, כי כשאני מדבר על עצמי, זה תמיד נשמע...
כן, האמת שעדיף שלא תעיד על עצמך, כי זה פחות נראה טוב. בכל מקרה, אני קודם כל 180 מעלות ממי שאתה היום, כאילו כל מי שמכיר אותך, אם אני זוכרת, את יודע, את החברים הקרובים שלך לאותה תקופה, אם זה המשפחה שלך, אם זה המשפחה שלי, איך אנשים הגיבו בתדמה לשינוי שלך, כאילו הם מכירים אוהד מסוים, ופתאום בא להם מישהו אחר, כאילו נכנס לגוף שלא עד איזשהו שד.
ספרי מה הייתי, שאנשים הבינו.
אז זהו, אתה היית...
אולי גם אני כבר שכחתי בתכלס.
היית... אתה רוצה שאני אזכיר לך נשכחות?
אני רק יכול להגיד לך, לפני שאת מתחילה להגיד, שבהישרדות, אני זכרתי מי הייתי, ורציתי להביא את זה למסך. ואז כשהבאתי את מי שאני היום, אז הפסיכולוגית, אחרי שהודחתי בווילה, אמרה לי, תשמע, אתה רצית להביא את מה שהיית, אבל זה לא מי שאתה היום. אתה צריך להבין את זה. שאתה לא אותו בן אדם שהיית. מאז עברתי הרבה ואני יודע בדיוק מי אני ומה אני, ומה הייתי ומה אני לא יכול כבר להיות, אבל בואי תגידי באמת, ספרי לאנשים.
היית איש משפחה, חד משמעית זה היה הדבר שהוא נמצא בראש מעייניך, היית קם בבוקר, נמצא עם הילדים, הוא היה אבא מטפלת, ממש, אבא מטפלת, תרתי משמע, כל הזמן הוא היה סביב הילדים יותר אתה היית מאשר אני. היית קם איתם בבוקר, ואז כשהיית יוצא לאימון הייתי מחליפה אותך, והיית מחליף להם ומקלח אותם ועושה כביסות. היית פשוט באמת אבא מושלם, יוצא איתם לקניונים ובאמת מטפל את כולם ביחד ומרדים תאומים ביחד, וזה דברים שהם לא פשוטים.
איך הייתי מרדים אותם, את זוכרת?
על הרגל, עם הנדנות.
לברכיים ומריד את ה...
עם הקרית.
אבל כאילו, סוג של עקרת בית שיוצאת לאימון וחוזרת.
סוג של עקרת בית, היית יוצא נטו, באמת לא זמן של חברים, היית ממש נטו בית, משפחה, לא עניין אותך שום דבר אחר, ככה במשך עשור. ואז פתאום...
בסדר, זה כולם יודעים.
איזשהו משהו, כן.
אבל אתם קולטים אנשים, מה אני הייתי כגבר נשוי. וזה מה שחשוב. אבל עכשיו, היום אני מי שאני, לא רק שאני לא מתבייש, אני מאוד גאה, במה שאני עושה ובמי שאני. אבל היום איך שאני.
זה עדיין לא מוריד מהבאות שלך, גם היום אתה אבא מקסים.
זה בדיוק מה שרציתי לשאול. אוהד בוזגלו של היום, עזבי, מה הייתי? את מנהלת איתי מערכת יחסים של גרושים ורחוקים גיאוגרפית. ספרי קצת, אוהד בוזגלו של היום, של נשים, של בילויים, של מי שאני היום, איך אני כגרוש, כאילו, איך את חובה אותי? מאוד מעניין.
אתה כגרוש מאוד נוח, אתה לא בן אדם תורדני שמציק לי, כי אני חייבת את הספייס שלי, בטח כשאני גם הילדים במשמורת שלי ואני מגדלת אותם. אתה כן מתעניין ככה בילדים במה שקורה, לא מהאבות המציקים, אתה נותן את הספייס.
לא שיעורי בית וכזה.
לא, אתה בקטע הזה לא פעיל, לא לבוא לסופי שנה, לדברים האלה.
לאספות תורים וכזה פחות.
לא, אתה לא, אף פעם לא היית נראה לי.
נכון.
מעולם לא הייתה. אבל באמת אתה נותן לנו את הספייס שלנו, אתה סומך עליי, זה אומר שאתה סומך עליי בגידול של הילדים, בחינוך שלהם. רואים תוצאות בשטח, כאילו, שהם באים אליך לסוף שבוע, שהם באים למשפחה שלך, כולם מעידים ואומרים לך איזה ילדים טובים יש לך, איזה ילדים מחונכים. אז אני לא אקח את הקרדיט לעצמי, אבל...
אתה יודע, אני בענייני הנומרולוגיה ומספרים וכל הדברים האלה, אני מאוד אוהב. אולי אני אריח נומרולוגית מטורפת בהמשך. בהמשך הפודקאסטים, והיא אמרה לי, פני רואה אותך אמיתי דרך הילדים. היא זכרה אותך בעל מדהים והכל, ואבא טוב, ואז היא כל כך כעסה עליך וחשבה שאתה משהו אחר, אבל היא לומדת לאהוב אותך שוב ולהעריך אותך דרך הילדים שלך ודרך שהם גודלים. וזו הזדמנות בכלל להגיד שהם ילדי אהבה ואני גאה בהם, ואני גאה באיך שהם גודלים. ובכלל, אני גאה בך, ואני רואה שאת אימא טובה, וכשקרתי אותך, סוג של לא הייתי מהית במהות שלך, היית יותר בחורה שדואגת לעצמה.
אתה, אני זוכרת לא שבמעבר שלי לחיים הלבד יותר, אני זוכרת שהיה לך שם חשש.
בדיוק,
זה מה שאתה יודע. הבאת חשש, איך את אימא, איך את התפקדי, אתה כל הזמן היה לך את החשש, ואמרתי לך, לא הבנתי, כאילו, מי ניהל משק בית 10 שנים, אמנם אתה היית יותר עם הילדים?
אני.
אבל אני ניהלתי, הייתי שר החוץ ושר הפנים ביחד. שכחת את הרגעים האלה.
אז אני אגיד לך, אני הייתי יותר פעיל עם הילדים כשהיינו נשואים, ואני הייתי לפעמים גם... אני לא הייתי נותן לך את הקטע של הרגש. היית מאוד מאוד צעירה, עסוקה בעצמך, יותר בחורה מאשר אימא. את יודעת, יש היום אימהות, יש היום בחורות שאני פוגש צעירות, שהן אימהות במהות שלהן. עם אימהות, טיפוליות כאלה.
כן.
את לא היית כזאת.
נכון.
את היית יופי,
אני עד היום היופי,
עצמך.
אבל עדיין
כן,
זה מוזניים, לא
נוגע. זה
לא
מזל היופי והאסתטיקה. אני תמיד אומר את זה לנשים בנות מזל מוזניים, וזה תמיד פוגע, כי תמיד הן מתעסקות, או בטבעות, בעגילים, בבגדים. אני מהמם אותם כשאני אומר להם את זה. בטוח מתעסקת בטיפוח. כן, אני קוסמטיקאית, אני כזה, זה מצחיק. אבל לא הייתי מהית. והיום דווקא לאחר הגירושין, אני מזהה אצלך את קטע הזה, נכנסת לזה ואת שם. ואני הכי יכול להגיד לך שכהכרת תודה, אני עוד אקעקע אותך על גופי שאין לי, את יודעת, הרבה
מקום. אתה אמרת את זה כבר לפני חצי שנה.
אמרתי ואני עומד במילה, וזה יקרה. כמה מקום יהיה, אם הוא יהיה גדול או לא, אני לא יכול להתחייב, אבל אני באמת אוהב אותך, אוהב אותך כל החיים. מונולוגים שעשיתי גם בהישרדות וגם בבוזגלוס, אבל הגיע הזמן שגיד את זה בפודקאסט שלי, לנצח, אני אוהב אותך, אוהב אותך, תהיה קרה לי, וזה גם קשר שהוא באמת נצחי, זה לא איזה משהו שאתה מתגרש ויאללה, 4 ילדים, תמיד אני ואת נצטרך להתנהל, תמיד יהיה חשבונות פתוחים, מזונות וכן הלאה. איך זה היום מבחינתך כאילו, אני זוכר שכשאני עזבתי את הבית, אמרת לי משפט שאני לא אשכח בחיים, היא אמרה לי, תקשיבו טוב, אמיתי לגמרי, מי תיקח אותך? מי תסתכל עליך? אתה גרוש עם 4 ילדים, ואתה לא תמצא אף אחד, אני אתפלא בכלל אם יסתכלו עליך, כאילו, באמת, זה היה הנוסח, ואני זוכר את זה כאילו זה אתמול, פני, אמרה לי מי תסתכל עליך, ואני זוכר גם איך נראיתי, זאת אומרת, תמיד נראיתי טוב ביחס לאותה תקופה, אבל להסתכל עליי מהתקופה שאת אהבת אותי, שחשבתי שאני נראה טוב, שאני נראה טוב, ואת חשבת שאני נראה טוב, והיום אני מסתכל, אני אומר, כאילו, זזו המוח, לעומת מי שאני היום, אבל אז זה עבד. בקיצור, האם האמנת ביום שהתגרשנו, שאני אהפוך להיות הגבר היחידי במדינה, שכל כך מזוהה עם נשים, ועם כמות של נשים, ועם אפילו תחלופה, למרות שאני תמיד שומר על מה שטוב ומשתדל, להפוך לסוג של סמל מין, לא סוג, סמל מין, במדינה היחיד גם, שכשרוצים להגיד על נשים, או על שתיים, או על שלוש, אז אומרים אוהד בוזגלו, וממש להיות אייקון, בכל הקטע של נשים, את האמנת, שאותו גבר, יש משפחה, מסור, נאמן, לאורך, חוץ מהשלושה חודשים האחרונים, רגע,
no.
נאמן, שכל ה-11 שנה, כל ה-10 שנים שאנחנו היינו נשואים, הייתי רק איתך פיזית, מעולם לא בגדתי פיזית בך, חוץ מלהתכתב עם נשים אחרות, באתר נשואים נשואות, בשלושה חודשים, עד שהתגרשנו, זהו, אבל את האמן שאותו בחור, שאין ספק בכלל שהיה נאמן, כל מי שיקר אותי, דיברתי רק על פני, כל עולמי ואימא שלה, אפילו הייתי מדריך ומנטור, איך להיות נאמן. האם האמן שאני אי פעם יהפוך להיות אוהד בוזגלו היום של תוכנית פודקאסט, בעקבות כל הדברים האלה עם נשים ו...
תראה, אני זוכרת אותך שהכרנו, אני זוכרת שעשיתי לך אולטימטום. אתה זוכרת אז שהיה את המסנג'ר, ואת ממש פעם, פעם, פעם.
שהכרנו.
ומה אמרתי לך? זה או כל הרשימה הזאת, או אני. עשיתי לך את הדבר הזה.
ב-2005. אני רק אציין, לפני שאת ממשיכה...
אז היית תמיד רודף שמלות, זה לא משהו חדש.
יפה, יפה. הנה, זה מה שרציתי לגעת. לפני שהכרתי את פני, אני הייתי גבר של נשים. בילדות שלי, בנערות שלי, ובהתפתחות שלי, בתיכון, בצבא.
זה היה שם.
הייתי גבר של נשים, זה היה שם. גם בצבא, וגם בתיכון, וגם ביסודי. תמיד הייתה לי חברה, ותמיד אהבתי לאהוב, ותמיד אהבתי בנות, ותמיד הייתי קרוב לבנות. זה לא שעכשיו, רק אחרי הגירושין, היה לי איזה חסך והתפרץ. הייתי שם.
אתה יודע שהדעה הרווחת אומרת, שבכלל, אנשים אומרים, יכול להיות שהוא היה כל כך סגור המון שנים, ואז כאילו זה החסך הזה, אבל אנשים לא מכירים אותך מלפני כן. אז יפה שאתה מעלה את הנקודה הזאת ומציין אותה, כי
אז זה בהחלט מיתוס באמת, שהוא באמת לא נכון, כי בדיוק. לא היה לי חסך. בזמנו,
היית בעוצר,
אני ופני, כן, אני ופני התחתנו ב-2006. הכרנו ב-2005, וטיק טק, הכל קרה מהר, וצאתי לנישואים. אפילו אני אספר את זה קצת אולי אחר כך, אבל הייתי גבר של נשים, הכרתי אותה, נעצרתי, 10 שנים, סטופ מוחלט. באמת שלא הסתכלתי לצדדים, לא עניין אותי כלום. הייתי במרוץ של קריירה של מאמן כדורגל, ומרוץ לילדים, ולא עניין אותי כלום. כן, זה נעצרתי. אבל זה תמיד היה בי. בוא נודע על האמת. ולפני שאת עונה לי על השאלה החשובה הזאת, הכרתי אותך, ילדה בת 19, מאקו, שלא ישנה מחוץ לבית, שלא באמת ידע מה זה גבר מהמרכז, והמשפחה שלך לא קיבלה אותי, לא הבינה איך את ישנה אצלי, לא רצו אותי, בלי להכיר אותי, עברנו הרבה דברים, היה סיפור גדול, עוד שיצאתי לניסויים, המשפחה שלה פשוט אמרה, אנחנו לא נבוא ברמה כזאת, הם לא האמינו שפני תלך אחריי כל כך חזק.
שילך עם זה עד הסף, כן.
היה לנו סיפור מטורף, את זוכרת שאני החתמתי אותך כבר אז, החתמתי על הסכמים.
אתה יודע שנראה לי שיש לי את זה שמור איפשהו באחד מהקופסאות.
אני אספר שהמשפחה שלה לא קיבלה אותי, והיא באה להיפרד ממני, להגיד לי, והיא לקחה רכבת, באה למרכז, אמרה לי, לא מקבלים אותך, אני לא יודעת מה לעשות, אני לא יכולה לחיות ככה, כאילו איתך, שאף אחד לא אוהב אותך, בלי להכיר אותי אגב. משפחה מאוד מאוד מרוקאית, קשה, מהקו, פרימיטיבית קצת, מדהימה, שלא ידע לאכול אותי. ותשימו לב על הקטע של ההסכמים עוד אז. היא הגיעה למרכז, אמרתי, תקשיבי, אם אנחנו נרצה לאהוב אחד את השני, שום דבר לא יכול לעצור אותנו. וזה לא סתם קלישה, אי אפשר יהיה לעצור אותנו. בואי נחתום, בואי נעלה את זה על הכתב, בואי נרשום, אנחנו הולכים עד הסוף עם האהבה הזאת. וחתמנו, היא חתמה לי, הדרכתי אותה מה להגיד להם, שהיא תגיע לצפון, ואמרה לי, טוב, אני איתך, התנשקנו, אהבנו, נסענו, שמתי אותה ברכבת, היא הלכה, הפתק נשאר אצלי.
ברכב,
היא שכחה את הפתק. ואמרתי לעצמי, אם אני לא מגיע אליה, לפני שהיא נוסעת ברכבת, עם ההסכם, כנראה שזה לא שלנו. ואם אני מצליח להגיע, זה שלנו, ואנחנו נתחתן. אמרתי לעצמי, נסעתי להגנה, לרכבת ההגנה, שמתי את האוטו משולש באמצע הכביש, ירדתי כמו אבא גנוב. ירדתי נכון. במדרגות הנאות, צקתי לה פאני, שנייה לפני שהיא עולה לרכבת. רצתי, הרכבת עצרה, נתתי לה את זה, אמרתי, שכחת, והיא עלתה לרכבת ונסע. זה היה קטע כמו באבא גנוב.
זה היה מתוסרט.
כמו באבא גנוב, שהוא ככה מיקרו והוא רץ אליו. זה היה מטורף. והם קיבלו איתי, אותי, התחתנו, והיום, אני חושב שעד היום אצל המשפחה שלך, לא,
הם
לא פוגע בחתנים,
אותך, הם בחתנים אותך, האחרים, אבל הם מאוד אוהבים. תמיד הם מכבדים אותך שאתה בא, ואם זה בחגים, ואם זה שבתות, עד היום.
נכון.
רק שנציין לא שהם נכון?
קיבלו אותי לארוחה, עם, עם מריה, האקסיט שלי, שאני באתי ועשינו חג.
נכון.
ההורים של פני, המשפחה של פני, פני גרושתי, והבת זוג הנוכחית שלי דאז.
אבל גם עם אלכסה אתה היית מגיע אליי.
גם עם אלכסה הייתי, נכון?
עם אלכסה הייתה אצלי המון פעמים, בשבתות, ואכלתם.
אז בואי נחזור לשאלה. האם דמיינת שאותו גבר שהיית נשואה לו, יהפוך להיות אייקון בנושא נשים, בנושא מיניות, בכזה?
לא חשבתי שתגיע למימדים כאלה, לא בגלל יכולות, אלא בגלל כאילו שתדמיתית, אני יודעת כמה הייתה חשובה לך הקריירה וההצלחה של מאמן, שמבחינתך הרקרבת המון דברים בדרך. וכביכול, אם אתה היית שם את עצמך אז, זאת אומרת, החשיבות של המאמן, ומבחינת תדמיתית, מה יכול להרוס לך, אז יכול להיות שהיית קצת מצמצם את זה, או מוריד בזה ווליום, גם אם היית עושה את אותם דברים. אבל פתאום זה קיבל תפנית, וזה כאילו התעלה. אתה כאילו אמרת, אני קודם כל מגשים את עצמי, ואם ירצו לקחת אותי כמאמן, אז יקחו אותי כמאמן בזכות היכולות שלי, ואין לזה שום קשר ושום השפעה. והלכה למעשה, זה בדיוק מה ש...
את יודעת, אני אספר לך משהו שלא יודעת. אני הולך לספר לך עוד כמה דברים שאת לא יודעת, אבל כשהייתי ילד, הייתי מאוד אוהב בנות, לא מפתיע, וכל החיים שלי היו כדורגל. וכילד, אתה יודע, אתה שואל את עצמך, מה אתה אוהב יותר, את אבא ואמא, או דברים כאלה, כל מיני... איפה אתה היית רוצה להיכנס לכלוב עם הריות או לבריכה עם קריש? נקרא את הדברים האלה של הילדים? ושאלתי את עצמי, על מה הייתי מוותר קודם? על בנות? כילד. או על הכדורגל, מה אתה חשוב לי? נשבע לך, כילד.
ודרת על הכדורגל?
וכל החיים שלי היו כדורגל אז. אבל אמרתי, טוב, בלי כדורגל אני כאילו לא רואה את עצמי, לא יודע מה יהיה. אבל בלי בנות, איך אפשר לחיות כאילו בלי נשים, בלי בנות? וכבר אז אני זוכר שהתביישתי בעצמי שבחרתי שאני מעדיף לעצמי. תוך תוכי, שהייתי מעדיף ותר על הכדורגל, אבל אל תקחו לי את הבנות, איך אני חיה ככה. כילד, התביישתי, לא דיברתי על זה. היום אני מבין שזה גם, כמובן, הרבה יותר חשוב, נשים בעולמנו, ומה היינו עושים בלי נשים, אני אפילו לא מדמת את עצמי, בתוכנית ריאליטי כמו גולדסטאר לדוגמה, שהם רק גברים, איך הם חיים כל החודש הזה, אחד עם, אני לא יכול בכלל, או שאני רואה גברים הולכים למועדון, עשרה חברים, הולכים, נכנסים לשירותים, גברים הולכים, באים, אלוהים שיעזור לי, נגיעה נשית, משהו נשי, ידידה, מה, אני משתגע מזה, אני נכנס רק בנות, אני רק עם נשים, ואני כל הזמן אנחנו מסתכלים, אני והנשים, גם הבנות לא מבינות את זה, איך כל כך הרבה גברים יכולים להיות כל הזמן ביחד, אחד עם השני, זה משגע אותי, אז אני אומר, או שאני לא, לא, לא שונה מכולם, או שפשוט לא מוצאים את הדרך. כאילו כזה. אבל בואי נשאל אותך משהו. שמאוד מעניין אותי, אף פעם לא שאלתי אותך. אם הייתי מביא ילדים מאישה אחרת, הרי בסופו של דבר אני עם הרבה נשים, חלקם הופכות להיות בקשר צמוד איתי וקבוע וכזה, והיו לי גם בנות זוג ודברים כאלה. איך את קבלי את העובדה ש... כאילו, איך את מרגישה? איך את תרגישי אם יהיה לי ילדים אישה אחרת?
קודם כל, אני לא יופתע לשמוע יום אחד, פני, תאכלי מזל טוב, ואנחנו בהיריון, עם מי שזה לא תהיה. אתה מאחוריי, כאילו, ברמה הרגשית, ככה שאתה יודע, נשאר נטו המקום של הפרגון ושלך כאבא של הילדים שלי.
אבל כאילו, את יודעת, יש פה משמעויות של גם אחים לילדים שלך.
אני אגיע גם לזה.
אוקיי.
אז קודם כל, מהבחינה הזאת, אני אתן לך באמת את הברכה וההצלחה, כי אני יודעת שאתה אבא טוב, ואתה אבא שידאג לילד שלו. אבל מצד שני, יש פה גם, נכון, יש פה משקל, יש פה ילדים. אני ארצה, ומה זה ארצה? אני אדרוש ממך, ומהבת זוג שלך, שהאחים כאילו לא ירגישו, אתה יודע, הבדלים. כי אם אני לוקחת את זה למקום של המשפחה שלי, אבא שלי, אתה יודע, שהוא היה ילד, שהוא היה בן 3, ההורים שלו התגרשו. וכל אחד המשיך לחיים שלו, אמא שלו טסה לקנדה, היא עד היום שם, הביא ילדים, סבא שלי המשיך, הביא ילדים. ובסופו של דבר, אתה יודע, הוא גדל עם אחים למחצה אחרים של האישה השנייה של אבא שלו. וברגע שהם גדלו ביחד ממש כמו אחים, אז הם עד היום מרגישים ככה. אתה מכיר את אתי ואתה מכיר את לימו, ראית אצלם וראית באמת את האחוות אחים אמיתית. אתה לא רואה הבדל, אתה לא אומר זה אח למחצה, או אתה לוקח אותו כסוג ב' או כמישהו אגבי בחיים שלך.
בקטע הזה בכלל.
אז זה משהו שקודם כל הוא לא מובן מאליו, כי אני מכירה המון אנשים שהתקדמו בחיים שלהם, והילדים השניים שלהם הם בסדר עדיפויות ראשון יותר מהראשונים.
לא יקרה אצלי, ואת יודעת כמה אני אוהב את הילדים.
זה מאוד חשוב, אתה יודע שהדבר הזה,
נכון, אני יכול להגיד לך שאני גדלתי 4 אחים, בנים, ואת יודעת שאבא שלי שם את יעבו על מאור במודע.
כן, נכון.
וכן, הוא תמיד אמר, הוא לא התבייש, כאילו שהוא הולך איתו, ואנחנו הרגשנו אפליה, למרות שאני מאוד גאה באבא שלי, ובאיך שגדלנו ובאבא שהוא, בקטע הזה, אני אף פעם לא צריכתי להבין את הבחירה שלו במאור, במודע, ובאיך אומרים, קבל עם ועולם, וכבל עם ועדה, כמו שהוא אומר, שהוא הולך עם האור. אני יכול להגיד שהיום יש לי ליון וסן ורוי וטי, ואני אוהב את 4 במידה שווה, וכל אחד זה עולם ומלואו, ואין לי מישהו לשים עליו את הפוקוס. אני אגיד לך יותר מזה, אנשים שקרובות אליי, יש לי כמה אנשים מאוד קרובות אליי, וכל אחד היא עולם ומלואו, כל אחד משהו אחר. אני יכול לאהוב אותן, אותו דבר, אני מדבר על הידידות, על החברות, הקרובות, לא על בת זוג. אני אוהב אותן, כל אחת, אני אוהב אותן אותו דבר, הן חברות שלי. כל אחת, אבל זה סגנון אחר. אז אותה היא היותר
מושכת
תשומת לב, זאת יותר אובססיבית, היא יותר חברה, וזאת יותר ככה וככה. זה כמו ילדים, אתה אוהב את כולן אותו דבר? את כולם? אבל הם שונים. אז את אומרת שכאילו היית, אומרת לי, סע לשלום המפתחות בפנים, אני, מה שאתה צריך, אני פה. אבל אל תקפח את הילדים שלנו. מן הסתם. אני אומר לך שזה בוודאות לא יקרה.
כן.
אני יכול לספר לך שבחודשים, בוא נגיד, חצי שנה לאחור, אני התמודדתי עם משהו הזוי שרק לי יכול לקרות. וקושי מטורף במקביל, וצריך להיות מאוד עדין לדבר על זה, כי בסופו של דבר זה מאוד רגיש. אני יכול להגיד לך שהתמודדתי עם 4 הריונות מ4 נשים שונות באותה תקופת זמן.
4 הריונות?
4, רגע, אבל תני לי לדייק, כי זה נושא מאוד רגיש. שהריון אחד היה רצוי ולא התקדם, טבעית, ו3 הריונות היו, קרו, ולא היו רצויים, ולא התקדמו, אבל הדרך להיכנס להיריון, היא הייתה על אף שמבחינתי היינו מוגנים. זאת אומרת, היו מקרים הזויים של שניים מההריונות שכחה כדור, גלולה.
וכולם באותו חודש.
רגע, שניים שכחו גלולה. אחת במקרה מאוד נדיר של התקן, על אף ההתקן נקלטה. אחת מהשניים ששכחו גלולה כביכול, שקרה בכלל, ולא לקחה גלולות, ואז גם היא יצאה עם ההיריון הזה חוצה. למה את גלגלת עיניים? לא משנה, עוד מעט.
לא.
אבל אני התמודדתי באותה תקופת זמן,
מה הסבירות
עם ארבעה הריונות שונים.
איך זה יכול להיות?
מארבע נשים שונות, שאף הריון לא קרה, אחד מהריונות רצינו ולא יצא, ולא נגיד את השם, אבל לא צריכים להיות חכמים גדולים, אבל פשוט קרה.
כרגע אין הריון. אם זאת מי שאני חושבת,
אין ילד.
שרצוי, אז הייתי אוהבת את זה.
אז לא נדבר על זה, כי היא בטח לא הייתה רוצה, אבל כן, ארבעה הריונות, מארבע נשים שונות, אבל לא קרה. אני יכול להגיד לך שהיום קראתי על מישהו מפורסם שהכניס להיריון מישהו שהוא לא רצה, והיא בהיריון מתקדם עומדת ללדת, והוא מכחיש כל קשר להיריון, שלדעתי זה טעות.
שמעתי עליו, לדעתי במה מדובר.
ואמרתי, בוא נה, איזה מזל יש לי שאני לא אחת ארבע ושום דבר לא רצוי לא קרה. אבל אני אוסיף ואגיד שדווקא במקרה של טל הרוש שהיא יצאה עם זה, אני מעולם לא הכחשתי שהיא הייתה בהיריון ממני. אני פשוט אמרתי שמעולם לא הוכח לי שההיריון הוא ממני. יש הבדל. כי פורסם שאוהד אמר, אני אמרתי שההיריון עם טל הרוש לא הוכח לי שזה ממני. לא אמרתי שאני לא מאמין לה שזה ממני. האמנתי לה שזה ממני, ואני גם אימנתי את ההפלה. אז ברור שהאמנתי שזה ממני, וסביר להניח שזה היה ממני. מעולם לא הכחשתי שהיא הייתה בהיריון ממני. רק אמרתי שלא הוכח לי. בן אדם של אמת, אגב.
איך שכנעת אותה לעשות הפלה?
את טל? כי זה היה לא רצוי.
אם היא שקרה לך, היא כנראה רצתה...
אז יופי, זאת ההשפעה הטובה שלי, שאני בן אדם שיודע להשפיע ויודע להסביר. אני סך הכל אמרתי לה, טל, תקשיפי. הריון שהוא לא מאהבה, הריון שהוא לא רצון מהדדי, שהוא לא מרצון הדדי, הריון שרק צד אחד מעוניין בו, אין ברכה בזה לילד, הילד תמיד ידע את זה. אני מכיר בנות שהיו איתי, שאמרו לי, אני יודעת שבאתי בטעות לעולם. ואבא שלי היה שיקור, והם לא רצו, וכזה, ואני שומע סיפורים מטורפים, והיא סוחבת את זה כל החיים שלה. שהיא יודעת שהיא לא רצו אותה, ובמקרה, וקרה, ועכשיו הם בכלל לא ביחד, והם גדלה, כשאבא רחוק, וזה שריטה שנשארת אצל האנשים האלה כל החיים. ואמרתי לטל את זה. ואמרתי לטל, את שיקרת שלקחת גלולות. מה את רוצה, שהילד יגדל על זה? שהוא ישאל אותי, ואת יודעת שאני איש אמת, מה זאת אומרת? אבל לילד אני תמיד יהיה אבא, ואני אקח...
למה גם להביא הריון? את ילדה בת 25, למה לך להביא באמת ילד מחוץ לנישואים, לא באמת ממקום של אהבה, אולי אהבה חד צדדית, אבל...
תראי, בסופו של דבר היא השתכנעה, משהו... והלכה על הפלה, ובסוף... איך אומרים, היא לא הלכה על זה, אבל אם כבר בהזדמנות הזאת חשוב להיות מוגנים, וחשוב להבין שפה עניין של העניין של הזרע, גבר מפורסם יכולה להגיד לי, אני נתקלתי המון בזה, יכולה להגיד לי, תשמע, אני עם גלולות, אז אני מאמין לה, אז מה עכשיו אני אמור לעשות? הסדר יגידו שים קונדום, ואני בא ואומר
לא, זה לא נכון, זה עניין של מערכת יחסים בינך ובינה, זה אמון גם שאמור להיות, זה מי לוקחת.
אז מי שהזוג, שלא יספרו לי סיפורים, בואו אני אגיד לכם מה שאף אחד לא יגיד, שאם אתה שוכב או מנהל אינטימיות, אם אישה הרבה זמן והיא קבועה שלך, אז לא שמים קונדום, אם הוא מגנה על עצמה כדי לא להיכנס לרעיון, אבל לא שמים קונדום עם מישהי שאתה כל הזמן שוכב איתה, מי שיגיד אחרת, הוא מבלבל את המוח, אז האמון פה, אז אני אומר, טוב, תראי לי את הגלולות, רשום יום ראשון, שני, שלישי, אז אם אין אמון, אז אין אמון. ומעכשיו התחלתי, אחרי מקרה טל הרוש, הסבבה, טל גלולת, תראי לי. זה אמור להיות בתיק שלך. ואז יותר מזה, כשאתה אומר לה, היא מראה לך גלולות, את לוקחת באותה שעה? אם את לא לוקחת באותה שעה, את יכולה להיקלט. פתאום אני נהייתי מומחה בגוף האישה. כן, צריך להיות שעה גבוהה. לא שעה גבוהה, יכולה להיקלט. לא כל יום, שכחת, יכולה להיקלט. קרה לי בעבר עוד מקרה, בזמן, לפני כמה שנים, ששכחה גלולה, נקלטה, והייתה בגיל שהיא רצתה, וגם דיברתי ו... ועשתה הפלה. אני לא רוצה שיעשו הפלות, אני לא רוצה שיקלטו להיריון, זה לא המסר שאני מנסה להעביר, אבל צריך להיות גם להבין את העולם.
לא, צריך לא פה אחריות, אחריות מינימלית.
לא שמים קודם עם מישהי שהיא כל הזמן איתי, אחרת האיכות של המין יורדת לכלום. צריך להגיד את זה, כי אני לא שומע אנשים שאומרים את זה. אז מה קורה כשלא שמים? איך צריך להיזהר מהקטע הזה של גניבת זרע אפילו, או היקלטות להיריון, זה משהו שהוא חייב להיאמר, כי אני לא שמעתי אף אחד שלא אומר, כל הזמן אומרים, שים קונדום, שים קונדום, סבבה, אבל קונדום ידוע שזה איכות לא טובה של הנאה. אז אתה יכול לשים את זה עם סטוץ, עם מישהי שהיא לילה, עם מישהי שאתה לא בוטח בה, מישהי חד פעמי.
אבל אתה,
לא עם מישהי שאתה כל היום איתה.
אתה נמצא באינטראקציה עם המון נשים. אוקיי, יש לך איזשהו קדר מסוים קבוע, ויש לך גם את המתווספות. אז יכול להיות, אתה יודע, גם בחורה שבאמת צריכה לחשוב, גם אם היא קבועה שלך, שיודעת שיש לך את התוספות מסביב, אי אפשר לדעת מי נבדקה, מי לא נבדקה, מי נדבקה, מי לא נדבקה. זה גם איזשהו משהו מלחיץ שהיא בשביל עצמה צריכה לעשות
את זה. אני יכול להגיד שמחלות מין זה משהו שהוא הרבה יותר משמעותי ממה שאתם אנשים חושבים. זה אפילו ברמה של הכי גרוע, שנשים לא יוכלו, בגלל מחלת מין, להיקלט להיריון. מאוד חשוב להיבדק, מאוד חשוב. ואני היום, שאני כל כך פעיל, אני חייב, תחשב את זה כאילו כמו, אפילו ברמה של מקצוע, ברמה כזאת, כל הזמן להיבדק, במחזוריות, ולשאול, ולבדוק, ולהיות במודעות, כי אנשים מפחדים לדבר על זה. אומרים, מה, מחלת מין? לא אני, מה פתאום, לא קשור. זה משהו שמאוד, מאוד חשוב שיהיה במודעות. זהו, רציתי להגיד לך את זה, כאילו, שזה משהו... רעיון אחד, אנשים עשו מזה סיפור טל הרוש שהיה אצל ערן סוויסה, ולא זוכר בערב טוב, או בישראל ביטול, לא זוכר איפה אלו את
זה. כן, זה היה בהרבה מקום.
אז אמרתי, וואי, אם הייתי מספר, ארבע במקביל, ומה היו אז עושים? אבל עכשיו זה הפודקאסט שלי, אז עכשיו אני מביא את ה... עכשיו אני מביא את הבומבות. אז... בסדר, לא רואה שזה כזה מרגש אותך פני, כאילו, את לא מופתעת.
לא, לא שזה לא מרגש, קודם כל, כן הופתעתי בהתחלה, אמרתי, ארבע במקביל באותו חודש, זה... כאילו, מה הסבירות שדבר כזה קורה?
ובטעות מוחלטת, ואף אחת לא הלכה עם זה עד הסוף.
כאילו, ברמה הרגשית, איך הגבת לזה?
אני חושב שהייתה אישה אחת, גברת, אני קורא לה, בחורה מקנדה, שקרה מה שקרה, ו... ונקלטה מטעות, וזה היה באותו זמן, אבל היא התקשרה אליי אחרי שהיא עשתה את כל התהליך.
זאת אומרת, היא כבר בחול וחזרה.
התקשורת בינינו הייתה באנגלית, והיא התקשרה אליי, לא הבנתי. הייתי עם מישהי בכלל, ואמרתי לה, וואו, מה היא רוצה? כאילו, הרבה זמן לא דיברנו, ובאנגלית, רגע, צלחי לי, והלכתי הצידה. אמרה לי, אני רוצה לספר לך משהו. הכל כמובן באנגלית, פני, את יודעת שהאנגלית שלי טובה. אתה לא מבין, בערב ההוא שהיינו, וככה וככה, הייתה איתי רק פעמיים, והייתי בהיריון, ולא רציתי שגע אותך, ואני יודע שאתה בחור מוכר, וראיתי איך נשים הולכות על, ושביני, בגיל שהיא רוצה ילד, היא רצה ילד, בחורה מקנדה, ואפילו היא דיברה איתי על זה, כששכבנו, אז אמרה לי שאם היא תיקלט, אז לא הייתי, כאילו, שהיא רוצה ילד, ואם היא תהיה בהיריון, אז לא תרצה לעשות הפלה. היא אמרה לי, אני זוכרת שדיברנו על זה, ואני זוכרת שאמרתי לך שאני, אבל אתה בחור מוכר, ואתה חי את החיים שלך, ואני יודעת שאתה אבא טוב, אבל לא אעשה לך את זה, כי אתה לא רוצה. כל זה היא אומרת לי, אני ככה. ואני אומר, וואי, מי אתה יודעת מה אני מתמודד עכשיו, כאילו, במקביל. והיא אומרת לי, עשיתי הפלה, כל בסדר, אין נובר, אין כלום, שתיתי, נגמר, אבל רק רציתי להתקן אותך. והייתי בהלם, ואמרתי לה באנגלית, כאילו, שהיא גדולה מהחיים בעיניי, וכל הכבוד, וסיפרתי לה מה קורה איתי, אמרה לי, וואי, you crazy, כאילו. הייתה בהלם, אבל אמרתי לה, שתביני, איתן, הייתה לי התנהלות, היה לי קושי, למזלי, באמת, היקום אוהב אותי, ובמהלך הפודקאסט הזה אתם תבינו עד כמה אני באמת מבורך ומאושר והכל. והיא הייתה גברת, מדם, סטאפ עלה לבד, קשרה לה אחרי, אמרתי לה את משהו שאת צריכה, כל דבר, אני פה בשבילך, ומאז כל פעם אנחנו ככה מתכתבים באינסטגרם, בכזאת אהבה, כאילו היה לנו איזה משהו משותף שבכל היה, אבל יש לי כבוד אינסופי אליה.
האמת שיצא מלכה, זה לא מובן מאליו, בטח מישהי שאתה יודע, בשלב שרוצה ומעבר לים, יש כאלה, אתה יודע,
שלוחות גם
תרומת זרע בשביל להיכנס להיריון ולגדל מבחינתם לבד את האלה.
חברים, יש גם נשים כאלה.
יצא מדהימה.
יש גם נשים כאלה, טובות, מתחשבות, הכל. ויש גם מלא נשים שלא מחפשות כסף. צער לי לברך, צער לי לבשר לכם. אני יודע שזאת הסטיגמה, אנשים הולכות לכסף, פרסום, זה... אף אחת לא רוצה להתפרסם דרכי, זה לא כבוד גדול עם כל האנשים שסביבי. וכסף גדול, אין, תמיד אמרתי, אין, לא באות בשבילי, בגלל הכסף שאין לי. פאני היקרה, הסכם בוזגלו, שמעת?
שמעתי, שמעתי.
את שמעת, ראית בבוזגלו את ההסכמים? אני צריך לראות את
האמת שלא יצא לראות את הפרקים, אבל אני זוכרת בזמנו, שסיפרת לי על ההסכם, איך הוא הולך לקרות, באיזה מתכונת. אני זוכרת שגם היה לנו דין ודברים על זה, שבדיוק חזרתי מאילת עם הילדים, אתה זוכר את הסיפור?
אז בואי אני אספר שנייה לצופים מהות ההסכם, ותגידי לי אחר כך, בינתיים תחשבי על התשובה, מה היית עושה אם הייתי בא אלייך עם הסכם כזה? חברים, הסכם בוזגלו, או ההסכם הזה, מבחינתי, בפרומוים של הבוזגלו, ראית איך אמרתי? אני, זה מגביל אותי. זוכרת שאמרתי, זה אני לא צריך את זה, זה מגביל אותי. קיבלתי אלפי הודעות, זה מגביל אותך? כן, זה מגביל אותי. ההסכם נוצר אך ורק בגלל שהייתי בזוגיות עם אהבת חיי, עם מריה. וראיתי, היא קיבלה אותי כמו שאני, שבעצם אני יכול להיות עם נשים אחרות, מתי שבא לי. אני אומר לה, היום יש לי תוכניות, היא מבינה שאני עם מישהי אחרת. היא קיבלה אותי ככה, היא הסכימה לזה. ואז התאהבנו, ואהבתי אותה יותר מכל דבר אחר, וראיתי איך כל יום שאנחנו נפגשים, היא במתח. היא דרוכה. היא לא יודעת מה יהיה היום. היא לא יודעת אם אני אפגש עם מישהי. היא לא... ומריה היא מאוד... בן אדם מאוד רגיש. על גבול אחר דתי, שככה כל דבר חשוב לה. ואמרתי, ריבונו של עולם, למה בן אדם שאני הכי אוהב בעולם צריך להיות דרוך כל הזמן, ואני פוגע בה. לא, עזבו את עניין אנשים, שעכשיו תגידו, בטח פוגע עם זה, ומה עם כל אנשים? אני כבר יודע מה יש לאנשים להגיד, גם על זה אני אענה מתישהו. אמרתי, אם היא הייתה יודעת שבימים מסוימים, אלה הימים שאני רווק, ובשאר הימים אני איתה. שלה. זה היה מוריד לה את המתח. זה היה עושה לה סדר. ההסכם, אני כל יום הייתי יכול להיות עם מישהי אחרת. ההסכם הגביל אותי לשני, שלישי וחמישי, עם שבת כאופציה. זה הגביל אותי כי אכלתי כל יום. אבל בחרתי להיות עם מריה, ורציתי שהיא לא תלחץ. ואני זוכר שבאתי, אמרתי לה, מריה, אם נעשה ככה וככה וככה, סיפרתי לה. אז הסתכל עליי. אוקיי, אמרתי לה, זה יעזור לך לדעת שאני ביום הזה וביום הזה, וזהו, השאר אני איתך. אז היא אמרה לי, בטח.
זה סוג של יצחת הביטחון ואת התבניתיות.
כן, אז אמרתי לה, תגידי, את קולטת את זה משהו גאוני? שאם אני עושה את זה, אני פוצץ את המדינה, את יודעת שזה יכול להציל גירושין? או זוגות נשואים, או ש... זה לא חייב להיות חד סטרי כמו אני ומריה, שרק אני. יכול להיות... דוד צדדי, שגם האישה, יום אחד בחודש, רווקה. וזה מציל את הניסויים, כי היא רוצה לנסות משהו אחר, לא יודע. אוהבת את בעלה. מינית, הוא לא מגשים אותה. פעם בחודש, וגבר שאוהב את אשתו, שאוהב את הבת זוג שלו, מת עליה, היא כל עולמה. יום בשבועיים...
אף אחד לא יסכים.
רגע. לא, אלפים.
לא יסכים לזה, אני עוזב אותך.
אלפים עושים כבר את ההסכם, פאני, יש חדשות בשבילך.
איזה אלפים עושים?
אלפים חיים לפי ההסכם, היום רק מהפרומוים.
אנשים חיים, אנשים חיים בשקרים ובהסתרות, בצורה הזאת, אבל בשקרים והסתרות. בטח לא בגלוי ולא בעצם.
אז הנה, יחסוך את השקרים, יחסוך את הבגידות, יחסוך את ההסתרות.
זה לא עניין של לחסוך,
רגע, אני אגיע אלייך, כי אני מאוד רוצה לשמוע, פאני, את מה שאת רוצה להגיד, אבל אני רוצה להגיד שאילו היה את החלון הזה, של יום בשנה. מה זה משנה? כל זוג ומה שמתאים לו. כל זוג ומה שהוא בוחר. כן הדדי, לא הדדי, כל זוג והתאמה שלו. יש גם בנות שמוכנות שרק הגבר. פגשתי מלא, לא רק איתי. שאמרו לי שהוא ילך. יום בזה יחזור אליי כמו שצריך. אני לא צריכה. לא בא לי. יש גם נשים כאלה, כן, שלא רוצות אחרים ולא מעוניינות. ולגבר הן נותנות חלון. אבל אל תשקר. אל תבגוד, אל תסתיר, כי אז בגידה באמון, ואז אתה גם לא שווה שקל, ואז אתה פוגע בה, ואז היא לא תאמין למה שאמרת. זה הופך אותך לבוא להגיד את עצמך, עם היצרים שלך, ועם התאוות שלך, ולהגיד לאישה שאתה הכי אוהב, שאתה אוהב אותה, ויש לי יצרים ויש לי תאוות, הנה הם, בואי נחליט ביחד מה את מוכנה כן לתת. ובעיניי זה גאוני, זה מטורף, ורק אלה שמבינים, ויש כאלה שמלא, שהם חכמים, והם מפעים על זה. עכשיו אני שואל אותך, ואני גם אנסח את השאלה אחרת. אני אהבתי אותך, היית כל חיי, וזה מרגש אותי, כי אני עדיין אוהב אותך, ותמיד אוהב אותך. ולא רציתי לפרק את הבית. ולא רציתי לעזוב את הילדים, ואני זוכר, ואת אמרת גם איזה אבא הייתי, והיה לי קשה. אני זוכר אותי נוסע למשחק בוכה, בדיוק כשעזבתי את הבית, וזכר בתאי, מטיטול, היה בן 3.
שנתיים.
שנתיים. רואה, אני לא טוב במספרים כאלה. ובכיתי, וזוכר שהיה לי קשה לעזוב את הבית ואותך, שהיית באמת אהבת חיי וכל עולמי, אבל הרגשתי, ואת לא תביני, ונשים לא תבינו, בגוף שאני חייב נשים אחרות, בגוף, שאני חייב לצאת החוט, חייב לנשים, לא תבינו, כן, ואהבתי אותה וכל עולמי, והרגשתי בגוף שאני חייב נשים אחרות, כן, אמיתי, לגמרי. צורך אז להיות עם נשים אחרות. וידעתי שאני חייב לצאת. גם במחיר שאני מאבד את כל עולמי, והילדים כמובן לא איבדתי, אבל לצאת מהבית. וזה היה לי קשה. והיום עליתי על הקונספט שזה כבר לא יעזור לי עם פני. אבל אם היה לי את זה, לפחות דבר איתה על זה. אגיד לה, תני לי יום אז לא הייתי כמו היום. לא הייתי צריך כל יום, כל היום, ובכמויות.
נראה לך שהיית יכול להציע לי דבר כזה?
עכשיו אני אשאל אותך, אם הייתי בה, ואומר לך, תקשיבי אבל טוב את השאלה. אני אוהב אותך את כל עולמי. אני גבר. אני אוהב נשים, בכללי. איתך, אני 10 שנים רק איתך. כיף לנו. יש לנו אחלה אינטימיות. את טובה. יש לנו הכל, אני מאושר. היינו מאושרים, פני.
נכון.
יש לנו ילדים מדהימים, 4. אני אוהב נשים. לא יצא לי להיות. יש בי יצר שמקנן בי. יש בי יצר שאומר לי, חבר, את יודעת, הייתי הולך למסאז' אתה נוגעת בי, ככה זה גברים נשואים. גברים נשואים זה ככה. תני לי יום במתי שאת תבחרי שאני אעשה מה שאני רוצה ואת לא יודעת ולא מעניין אותך פעם בחצי שנה, לא יודע
פעם בחצי שנה?
כן, תני לי לעשות משהו משחררת ואני חוזר אליך הביתה, אותו דבר לא משתנה כלום, להפך אני גם מוציא את היצר הזה מה? מה לא, תפרטי, מה לא?
לא, אתה יודע שאני בן אדם, אני תמיד אמרתי לך שגם מאז שהתחתנו, מאז שהיינו חברים, שאצלי הגבולות והקווים הם מאוד ברורים, ולא משנה כמה ילדים יהיו לנו, אני זוכרת שהיו לנו המון שיחות, גם אתה יודע, משפחתיות כאלה, בפורומים משפחתיים, שתמיד דיברנו על זה, שמבחינתי הקו האדום הוא בגידה. ולא יכול להיות שאני אהיה לויאלית, 100 על 100 איתך, ואתה תפזול לי לצדדים, גם עם צורך של אני לא יודעת מה, בוא, גם okay. אני, יש לי צורך, גם אני בן אדם במודעות שנראה טוב, ויודעת שמסתכלים עליי, וגם כשהייתי נשואה הם מסתכלים, הם מנסים להתחיל איתי, זה קיים, ואתה רואה אנשים אחרים, ואתה רואה גבר שנראה טוב, ויש דברים שיכולים לקרות גם לאישה, גם כשהיא נשואה וגם כשהיא אוהבת. אממה, לא רציתי להיכנס למקום הזה. אני, אם אני לא 100 על 100 עם הבן זוג שלי, לא רוצה להיות שם. זה אני, זה או שחור או לבן בחיים שלי. יש נשים שכן מתאים להם הפתרון הזה של ההסכם הזה, זה משהו שהם בשטח האפור, זה משהו שכן יכול להוות פתרון, אבל במקרה שלי זה לא יכול
להיות. חשבתי שהתבגרת בשנים
שלנו. לא יכול להיות.
אז בואי אני אגיד לך משהו. אני אגיד לך איך אני מגדיר בגידה. ותקשיבי טוב.
בגידה אליו דווקא פיזית.
רגע, יופי, שנייה. אני רוצה להגדיר גם לצופים. בגידה היא כל דבר שאתה עושה שאם הבת זוג שלך הייתה יודעת שאתה עושה, היא הייתה לא מרוצה וכועסת, ולא סיפרת לה. בהגדרה הזאת, שבואי ניקח גברים נשואים, שיש להם אישה, מה שהם עושים ביום יום, הוא הולך למשרד ההוא זה. אם היא הייתה יודעת אשתו, את כל מה שהוא עושה, והיא הייתה כועסת עליו, זאת בגידה. לא קשור שחבת, לא קשור, דיברת למזכירה, נגעת, ישבה לך, אמרת, אם תספר לה, היא תתעצבן, היא תצעק עליך, כבר זאת בגידה. למה? כי אם היא הייתה יודעת, זה לא היה עובר. זאת בגידה, וזאת בגידה באמון, לא זה פיזית, בלי לשכב. אז בהגדרה הזאת, כולם בוגדים. חוץ מאוד בוזגלו, שאני מכיר, ואני מכיר את כולם. אז אני שואל אותך עכשיו עוד שאלה יותר קשה. אם בהגדרה הזאת כולם בוגדים, אפילו לא, אני לא יכול להגיד 90%, כי בהגדרה שלי כולם בוגדים, אולי לא שכבו, אולי לא זה, אבל הם עשו דברים שאם היא הייתה יודעת, היא הייתה מתעצבנת. האישה.
למה אתה יוצא אבל מנקודת הנחה?
אני אומר.
שכולם כולם, מתנהלים בצורה כזאת.
בהגדרה שלי כולם, הנה אני אומר בפודקאסט שלי, כולם בוגדים. חוץ ממי שאומר מה הוא עושה. עכשיו רגע, אני שואל אותך שאלה יותר קשה. סבבה, התגרשנו. כשהיינו בהישרדות, היית בזוגיות.
נכון.
עם איזה בחור. וואנאבי. לא נרחיב. תפסת אותו, מתכתב עם נשים אחרות, נקודה. נכון?
נכון.
בגד בך.
נכון, אהבתי אותו.
יופי, מאז את לא בזוגיות. נכון? שבע שנים. זאת אומרת...
שבע שנים, זה היה לפני שנה ושנתיים.
לא, שבע שנים מאז הגירושים.
אוקיי, כן.
רק איתו היית בזוגיות. יצאת עם עוד מישהו ששמעתי והיה ככה וככה בסדר. שורה תחתונה? איך את יכולה לבוא להגיד לי שלא כולם בוגדים, עד שבע שנים פנויה, היית נשואה לאוהד בוזגלו, שכולם יודעים מה הוא מי הוא, ו... זה שהייתי איתו חריי בגד בך, ואת יכולה להגיד לי שלא כולם בוגדים, ואת יכולה להגיד לי שאם בא בן אדם אמיתי שאומר, חיים שלי, אני אוהב אותך, אני גבר, אוהב נשים, אם את לא רוצה שאני אבגוד בך, אם את לא רוצה שאני אשקר, אז תני לי להגיד לך שנייה מה התאהבות והיצרים שלי, ובואי נחשוב ביחד מה עושים.
אז לא רוצה להיות בזוגיות.
או, הבנת? אז מה בעצם את באה ואומרת? וזה הקלוז'ר של הכל. שאני... בלי שתגיד את זה במילים, אני היחידי ששם את הדברים על השולחן. נכון, את יכולה לבחור שלא. יכולה שלא. אבל אני בעצם היחידי שבא ואומר, אני אוהב את זה, אני אוהב נשים, זה אני, אבל אני יכול...
אין בעיה, אבל לא כל אחת זה מתאים לה, לא כל אחת יכולה להסכים על הדבר, נכון? אף אחת לא תרצה במודע לדעת שהגבר שלה באיזה יום, יומיים, לא יודעת מה, בהסכם שלהם,
אישה,
עושה את הדבר הזה,
אז זאת אישה ששמה חול על העיניים ואומרת, טוב, תפגדו ביום אחד אני אגלה.
קודם כל, מי כמוך יודע...
מי שנשואה.
כאחד שהיה בשנייה...
את אומרת שאת לא רוצה להיות בזוגיות.
כאחד שהיה...
למה?
כאחד שהיה באתרים של הנשואים נשואות.
נכון.
ראית בדיוק כמה נשים...
מלא.
בוגדות...
מלא.
בגברים שלהם מסיבות כאלה ואחרות.
גם שנים.
יפה. אז אני אומרת, הבגידה היא לאו דווקא מהצד של הגבר. יש המון נשים שהן
בוגדניות. נכון, מלא.
וכולם רוצים את הריגושים האלה בכל רגע, בכל זמן.
נשים בוגדות, אבל גברים כולם. ונשים לא כולן. אני אומר, ואני יודע את זה, אני רואה, הם גם, אני רואה. אני שואל אותך, את אומרת, אני לא רוצה להיות בזוגיות. כי את יודעת שכולם בוגדים, את לא אומרת את זה, כי יש לך איזה תקווה, יום אחד לפגוש את האביר על הסוס הלבן. אבל אם הוא יגיד לך,
פני,
אם הוא יגיד לך,
אני בן אדם מאוד ריאלי.
פני, אם הוא יגיד לך, שהוא יהיה רק איתך, הוא שקרן, והוא יפגוד, מעכשיו אני אומר לך, חבל הזמן.
אז מה אתה אומר לי?
וכששואלים אותי, בואי תהיי
במערכת יחסים. אתה אומר לי, אז במילים אחרות, לך תיכנסי למערכת יחסים, שאת יודעת מלך התחילה שהוא בוגד בך, תני לו את המרחב המובטח, בקיצור, מה שאת לא יודעת לא כואב, ותעשי גם את מה שאת רוצה, וככה תחיו חיים נורמליים.
אז מה אני אגיד לך, כאישה שאני מאוד אוהב?
נו.
ומה אני אגיד לבת שלנו? שזה הנקודה שכולם רוצים לשמוע. כי כל הזמן שואלים אותי, האם אתה תיתן לבת שלך להיות עם גבר כמוך? אמרתי זה גם לליון בפנים, וגם בטלוויזיה, ואיפה לא. ואני אגיד את זה גם לך וגם לליון, כי אתם על אותו, אני אוהב אתכם. גבר שיגיד לך, אני אוהב נשים, אני לא אבגוד בך, אני אוהב. זה אני, כאילו, כמו כל גבר, סטרייט, אני אוהב נשים, יש לי תאוות, יש לי יצרים. אני ארצה, אם היית נותנת לי גישה, זה גבר. אם היית מאפשרת, הייתי הולך. אבל לא רוצה לפגוע בך, בואי נראה מה עושים, בואי נחשוב מה כן את, זה גבר. ואם יבוא הבחור לליון ויגיד לה, אבא שלך תותח, ואגב, זה מה שאומר לה חבר שלה הראשון עכשיו, אז קודם כל הוא חמוד, כי אם הוא מבין את זה, אז כבר בן אדם של אמת, כי מי שבא ומספר, מה, אני לא בוגד, אני לא, חארת אבא, זה לא גבר, זה פחדן,
סמרטוט. בוא תביא לי תשובה, אבל שנייה, אתה הולך כן. מסביב מסביב, איפה התשובה?
מה, אז אני אומר לך, גבר שיגיד לך מי הוא? הוא אגיד לך שהוא.
מה זה יעזור לי מי הוא? אני מדברת רק
ברמה הפרקטית. את יודעת מה אני מייעץ לגברים? אומרים לי,
אם הוא יעשה את זה בכל מקרה, אוקיי, ואני במודע שזה מה שכולם עושים, אוקיי? אז אם אני יודעת וזו המסקנה, אז אני אומר, טוב, אז אני אשים חול על העיניים, לא יבדוק, לא ייכנס יותר מדי לפרטים, וינהל לעצמי אורח חיים לא של 100%, ובקיצור שכל אחד יחיה את החיים שלו בצורה הנכונה שמתאימה לדבר.
פני, אני רק דבר אחד מייעץ לך.
זה מה שאתה אומר במילים אחרות.
לא, אני לא. אין מילים אחרות. אצלי כל המילים הן לא אחרות, הן אמיתיות. כשגברים שואלים אותי, תייעץ לי מה עושים. אמרתי, אל תבגוד, אל תשקר, אבל אני כמוך, אני רוצה... לא, לא, אתה רחוק מלהיות כמוני, אבל תקשיב מה אני אומר לך. אל תבגוד, אל תשקר, אל תסתיר. אז אומר לי, אז מה אני אעשה? איך יהיה לי נשים אחרות? תדבר עם האישה שלך, תדבר במילים לא בוגדים. והיא לא תעיף אותך אם היא אוהבת אותך על זה שאתה רק אומר לה מה בפנים קורה אצלך. תשב שנייה, תדבר איתה, תגיד לה, אוקיי, אני מרגיש צורך.
תגיד לי, אם האישה שלך הייתה באה ואומרת לך שיש לה צורך פיזיולוגי, כזה שמקנן בה?
זה לא הטעם של בנשים.
מה זה קשור לטעם שלך? אתה אוהב אותה, אהבת חייך, פתאום יום אחד דופקת לך בדלת, אתה אומר לך שומע אוהד? מה קורה? מה אתה עושה עם זה?
כל הזמן שואלים אותי,
אומר לבית?
איך יכול להיות שאתה עושה מה בא לך ואתה לא נותן לבת זוג שלך או לך? זה לא שאני לא נותן. פאזל זה שני חלקים שונים. התאמה זה שני חלקים שונים. אני לא מחפש את עצמי בבת. אני מחפש את מי שתכין אותי.
זה לא העניין של לחפש, זה פתאום משהו שמתפרץ באמצע החיים.
תני לי לענות כי זה חשוב. ואנשים שואלים אותי כל הזמן, זה הכי חשוב בעולם, מה שאני אומר עכשיו. התאמה זה שני חלקים שונים שמתאימים זה לזה. זה אומר שכשאני, מי שאני, אני מחפש מישהי שתכיל אותי עם העניין הזה. אבל אני, אין לי יכולת הכלה הפוכה לזה, להפך. אני מחפש מישהי שאני כל עולמה, רק אני, שלא רואה הצידה. כשלא, כאלה אני מחפש. עכשיו, יש גם כאלה.
רגע.
רגע, שנייה. אז זה לא שאני אומר לה, אני לא רוצה שתלכי. אני לא מחפש בכלל את הנשים, אני נמשך לנשים שרוצות רק אותי ומאפשרות לי לעשות מה אני רוצה. רק בעניין הזה, בדברים אחרים, יש לי הכלה אחרת.
רגע, אבל פתאום אהבת חייך, שאתה חיית באידיליה והיא הכילה אותך ואוהבת אותך, וזה בדיוק מה שחלמת, ויש לכם את האופוריה שלכם. ופתאום אחרי כמה שנים, מקנן בה איזשהו משהו, ופתאום אוהד בוזגלו לא כבר הדבר שהיא הכי רואה לנגד עיניה.
מזדקן.
לא קשור למזדקן, יש את, כן, יכול להיות מזדקן, יכול להיות דברים אחרים בחיים, ופתאום אתה לא העיקר. ומקנן בה איזשהו משהו כזה, איך אתה מכיל את הסיטואציה? שאתה אוהב אותה והיא הכל בשבילך.
אז אני אענה לך בכנות.
וכבר אין לך את הבוזגלוס ואין לך את האי ואין לך ואתה הולך במזדקן, ויש את הדברים של החיים, מה אתה עושה?
אז אני מניח, אתה יודע, זו סיטואציה שהוא, תראי, אני נמשך לנשים שבאמת, אני קורא לזה, אין להם עיניים גדולות ולא מתפזרות, כאלה שאני כל עולמן. בואי ניקח סיטואציה, שנים כזאת, הרבה שנים, אני מזדקן, יורד מהתהילה שלי, היא עדיין צעירה, כי אני עם נשים צעירות מה לעשות, לא יותר מדי צעירות, אבל צעירות, וצעירה ויפה ומדהימה, ואני לא יודע, לא אטרקטיבי, והיא באה. לא חשבתי על זה אף פעם, כאילו יותר מדי, אבל אם את כבר שואלת אותי, שתבוא, כמובן שלא תבגוד ולא תלך ולא מאחורי הגב אם היא לא רוצה, את יודעת. תשבי איתי, תגידי לי.
לא יהיה לתאום, אז תגיד לך את זה.
מי שאיתי, זאת אישה אמיצה, תאמיני לי.
לבוא להגיד לאוהד בוזגלו את הדבר הזה שהוא היה שם כל השנים והיא הכילה אותו ופתאום מתהפכים היוצרות, תנסה רגע לחשוב מה, איך אתה מגיב.
תראה, אנחנו לא יודעים אם אני אהיה בזוגיות בכלל, אבל אם אני כן, אם אני כן, האישה הזאת, עצם זה שהיא איתי בזוגיות, את זקנה, היא אישה אמיצה מאוד, והיא תחווה הרבה דברים, אני בטוח שיהיה לה את התעצומות נפש לבוא ולהגיד לי שזה לא עובד, לא יודע, אתה לא עובד, אתה כבר עבדת כל כך הרבה, משהו שם כבר לא עובד, אני יש לי צרכים, אני צעירה, אז שתדבר איתי קודם, ביחד נמצא את הפתרונות. להגיד לך שאני אשלח אותה למישהו אחר?
הלוואי, תדבר איתך ולא תבגוד בכלל.
להגיד לך שאני אשלח אותה עדיין למישהו אחר? קשה לי להאמין, אבל נמצא פתרונות אחרים. עזרים, לא יודע, לא חשבתי על זה אף פעם, אבל זה בטוח מצחיק. תשמעי, זה מאלף, אני יכול לדבר איתך ככה עוד שעות. מה את רוצה עוד לעשות? מה אני יכול לאחל לך? מה השאיפות שלך בחיים? מה את עוד חולמת? חוץ מאולי לחזור אליי מתישהו.
לא, לא, זה בטוח לא החלום שלי, אל תחמיא לעצמך. יש גבולות? לא, לא, אני באמת, אתה יודע, אני חשוב לי, הביטחון זה של הילדים, את המקום הבטוח הזה של... זה הדבר שעושה אותי הכי מאושרת, הם באמת ככה מנחילים איזשהו... זה המקום הבטוח שאליו אני חוזרת בסוף יום הביתה, ולראות אותם, ולהיות איתם, ולנשום אותם. זה הדבר הכי חשוב, הבריאות שלהם.
אגב, את לא חושבת שבגיל 18 כולם מברחו אליי למרכז?
זה פחות מעניין. פחות רלוונטי. זו הצהרה האחרונה. בוא נגיד
ככה. ומה עם עניין המזונות לפני סיום שאני משלם לך על בסיס יומי?
קודם כל.
עשינו את זה יומי. לא, אל תברי עכשיו על זה. זה רק על הקטע המצחיק.
קודם כל, על היום לא העברת. בוא נתחיל מזה.
חברים, עשינו הסכם יומי שאני מעביר לכסף כל יום. משהו, סטארט-אפ. תחשבו על זה. פינת סיום, פאני שלי. תני לי 5 שמות של אנשים, גם אם הם לא בחיים אפילו, גם אם הם לא מפה, לא יודע מה, שהיית רוצה לשבת איתם לארוחת ערב, ותחשבי על שם אחד של בן אדם, מתוך 5, שהיית רוצה להביא לי אותו לפה, לאחד על אחד בפודקאסט שלי.
5 אנשים לשבת איתם לארוחת ערב. וואו. מה זה התקלה הזאת?
נו. כבר היית בהישרדות איתי, ככה, את הכל קטן עלייך. משחקים האלה.
קודם כל, בן אדם שהייתי רוצה שככה, באמת, לפודקאסט, שככה, שב איתו באחד על אחד, ונראה לי הוא יראיין אותך, זה יהיה דניאל ציוני, שהוא החבר הכי טוב שלי, והוא גם שדרן ברדיו חיפה.
וגם היה בהישרדות.
והוא גם היה בהישרדות, הוא בן אדם, נראה לי שיהיה לך מאוד מעניין איתו, זה לגבי זה. לגבי 5 אנשים, אפשר להחזיר לך תשובה בהמשך.
תביא 4.
הוא נחשב כאילו
כחלק מי? הוא נחשב לארוחת ערב, כן.
לא, אבל אני ישבתי את זה כל הזמן לארוחת ערב.
אוקיי, יאללה, תקתקי. מה שעולה לך בראש.
אין לי, לא יודעת, אף אחד לא מעניין אותי.
תחשבי על היום, מה הולך, מי הולך, איך הולך, מי...
הייתי רוצה לשבת עם ביבי נתניהו לשיחה.
את ביביסטית, אתה?
אני ימנית, לא ביביסטית, אני ימנית, יש הבדל.
אוקיי,
אוקיי. עם ביבי נתניהו, כן, הייתי רוצה, איש מאוד מעניין. שחקן אולי מהעולם? גם תופס.
ואיכי, כדורגל או שחקן קולנוע?
לא, שחקן קולנוע.
הכל תופס.
אז הייתי ככה...
שנדעת הטעם שלך, נו.
לא, זה לאו דווקא טעם, כאילו, חיצוני, כאילו מישהו שמושך. אבל שחקן שאני מאוד מעריכה זה דנזל וושינגטון, שככה באמת הייתי רוצה לשבת איתו לאיזה ארוחה.
תותח, כן.
שחקן מדהים. מי עוד? ינקה לשחר?
וואו.
מכבי חיפה?
וואו. זה בגלל שאנחנו יושבים ברדיו חיפה עכשיו, או מה?
קודם כל, כי אני אוהדת מכבי חיפה, זה לא קשור.
אני אבקת תנאי פה עכשיו.
כן, אני מכירה את יניב, אבל טוב, טוב, אתה יודע שהוא המייסד של מכבי חיפה, אפשר לקחת את זה ממנו, דמות.
את זוכרת שאבא שלי הניף שלט.
עם ינקה.
ליאנקה. זה מבטיחה. על מור. בחיים אני לא אשכח את זה.
זוכרת, כי אני רשמתי לו את השלטים.
גנבת מיליון, את זוכרת? גנבת מיליון. וואי, ינקלה, זה יהיה גדול. אוקיי.
עכשיו אחרי זה ינקלה, לא רוצה לשבת איתי, כי אני הכנתי את השלט.
הכנת השלט של גנבת מיליון.
מישהו נוסף?
תני עוד 2, זריז.
זהו, לא עולה לי, לא עולה לי. תוותר לי על אחד.
משהו מהמלחמה, אולי זה, לא יודע, יוסף חדד, או יגל אושרי, שאני מת עליו.
מה קשור יגל
אושרי? לא יודע.
הוא פגשתי אותו. יוסף חדד, כן.
כן.
וואלה,
איזה איש, אה?
איש מדהים.
רשם לי חביבי, אוהד, שיתפתי
אותו. אחלה בן אדם, והלוואי, ובאמת ככה, היו מקשיבים לו, ונראה לי המדינה באמת הייתה מתנהלת אחרת.
ואיך הלך איתי, בסך הכל?
סבלתי אתך 11 שנים, אז מה זה עכשיו שעה וחצי?
אמרנו פה דברים חשובים, אני מאוד נהניתי לדבר איתך, מאוד היה לי כיף, הרגשתי בבית, ולא סתם בחרתי אותך. לתוכנית הראשונה שלי, שאני בטוח שתשבור את המדינה, הדברים שאני אומר פה הם מטורפים, ותגידי, כי התדמית שלי לא כזה של בן אדם חכם, אה? יהיה לי מה לתרום פה, יהיה לי מה לתת בפודקאסט הזה.
הרבה אנשים שמכירים את התדמית שלך מהבוזגלוס וממש מהמפלצת הזאת שיצרת במרכאות, לא מחזיקים לך כאיש יותר מדי חכם. כשאני, אתה יודע, בשיחות של אחד לאחד עם אנשים ואומרים לי, איך יצאתי עם בן אדם כזה, איך הבאתי איתו ילדים, זה מביך, זה נמוך, הוא לא ברמה שלך, אני כל הזמן באה באמת ואומרת להם, אתם לא מכירים את הבן אדם הזה, כי באחד על אחד הוא אוכל פה כל בן אדם, הוא סופר אינטליגנט, הוא חד, הוא רגיש, הוא באמת כל מה שהוא לא מוצג שם, הוא באמת יצר לעצמו תדמית נורא נורא שלילית, היא שלילית בגלל שאנשים קשה להם עם האמת שלו ועם כל הגודל הזה שהוא בא עם המסה הזאת, אבל ברגע שיושבים אחד על אחד עם הבן אדם הזה, אני בטוחה שאתה תשנה את התדמית, גם את התדמית עליו וגם את את החשיבה.
אני כבר יכול להגיד לך שכבר בתגובות אני רואה את השינויים, פתאום גאון, אגדה, רחוב על שמו, ההסכם הזה לא מגשרים ולא עורכי דין, ואף אחד לא חשב על חופש בתוך הזוגיות או בתוך הניסויים ימי רווקות, ואני לא אכפת לי מה אומרים יותר מדי, אתם רואים שאני גם חי את חיי, ולא מעניינתי לשנות את כל מה שקורה ומה שאנשים חושבים, אבל אני יכול להגיד לכם שאני מאוד גאה, גם בתדמית שלי וגם במי שאני, ונהניתי להיות פה היום, ותודה רבה על תוכנית ראשונה מדהימה, ותודה לך פני.
אתה בא לכל שווארמה?
ואני בא לכל שווארמה. תודה רבה.
הפודקאסט של אוהד בוזגלו.